שלום וברכה. פרשת וישב מפגישה אותנו עם דמויותיהם של בני יעקב ומציגה לנו את המאבק שמתנהל בין כמה מן הדמויות על תפקיד הבכורה וההנהגה במשפחת יעקב. במעבר הזה להתייחסות לדמויות של הבנים שמקימים מאוחר יותר את עם ישראל לשבטיו, אנחנו מוצאים תפנית באופי התיאור לעומת התיאור של האבות. גם בתיאורי האבות מצאנו שלא הכל הלך כשורה, ופה ושם היו תקלות שבדרך כלל תוקנו. באופן כללי ניתן לומר שדמויותיהם של האבות מייצגים הליכה בדרך השם, פה ושם נקודות שיש מקום לתקן אותם, אבל ההתנהגות הכללית היא התנהגות מוסרית, טבעית, עבודת השם בצורה האידיאלית. דיברנו בזמנו, בשיעור שלפני שבועיים, על דמותה של רחל, שהיה בפן קצת שונה. ביחס לשבטים, התמונה קצת הפוכה. מבחינת מה שאנחנו קוראים עליהם, מבחינת המפגש שיש לנו עם בניו של יעקב, התמונה שמצטיירת איננה תמונה חיובית, ומעשיהם של השבטים עד עתה הם בהחלט בעיקר מעשים בעייתיים ושליליים. אם ניקח את מה שראינו בפרשת וישלח, שם דובר על מעשיהם של שמעון ולוי, אחר כך על מעשהו של ראובן, לא סיפורים חיוביים. והפרשה שלנו פותחת מצד אחד בדמותו של יוסף, שמביא את דיבתם של אחיו רעה אל אביהם, ומצד שני את האחים שהולכים ומוכרים את יוסף. ואחר כך פרשת תמר ויהודה. כל הסיפורים הללו, המפגש הראשוני שלנו עם האבות הוא לא מפגש חיובי, עם השבטים, סליחה, הוא לא מפגש חיובי בכלל, אלא להפך, הוא מפגש מעורר תהיות, האם אלו הם האנשים שמייצגים את עם ישראל ושהופכים להיות לאחר מכן אבותיהם של שבטי ישראל. אבל באמת ניתן לראות שמה שמסופר על השבטים זה תהליך מיוחד שהם עוברים ביחד ולחוד, שהוא תהליך של תשובה ותיקון תוך כדי התמודדות ולעיתים גם התמודדויות. מה שנרצה לעסוק היום זה לראות את ההתמודדויות של שלוש הדמויות המרכזיות בין בניו של יעקב, שהם ראובן, יהודה ויוסף. כשאצל כל אחד מהם ניתן לראות את החטא ולאחר מכן גם את התשובה. נפתח בדמותו של ראובן. ראובן הוא הראשון בין השלישייה הזאת שחוטא בצורה ברורה, וזה כפי שהזכרנו נזכר בפרשת וישלח בפרק למד-ה, והיא בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל. מה ראה ראובן בכור ישראל לשכב עם בלהה פילגש אביו? על דרך הפשט נראה שאת מעשהו של ראובן יש לצרף לשורה של אנשים שהולכים לשכב עם פילגש של האב או של המלך או של שניהם, כצעד שמכריז על היותם היורשים הראויים והמתעתדים לבוא במקום האב או המלך. יש לנו כמה דוגמאות כאלה. אולי המפורסמת שבהם היא דמותו של אבשלום, שנוהג פחות או יותר בצורה דומה, כאשר בעיצומו של מרד אבשלום הוא מאמץ את עצתו של אחיתופל, והולך ושוכב עם פילגשי אביו על הגג לעיני כל ישראל, כפי שמסופר בשמואל ב' פרק ט"ז. כך גם ניתן לפרש את מעשהו של אבנר, כך בוודאי פירש את זה איש בושת בן שאול, כששם בפרק ג' בשמואל ב' בא פתאום בטענות לאבנר, כאשר מודגש שאבנר היה מתחזק בבית שאול, הוא בא אל אבנר בטענות, מדוע באת אל פילגש אבי? מה רוצה איש בושת מאבנר? אין ספק שכיוון שאבנר בא על פילגשו של שאול, הוא בעצם מכריז על היותו המלך בפועל בבית שאול. וכך גם אנחנו מכירים מהסיפור על אדוניהו, שבספר מלכים, במלכים א' בפרק ב', בא אל בת שבע אם שלמה, ולאחר שהוא מביע את אכזבתו מכך שלמרות שעם ישראל רצה להמליך אותו, בכל אופן המליכו את אחיו, שלמה, אז הוא מבקש רק שאלה אחת, תני לי בקשה אחת, רק דבר אחד קטן אני רוצה, מה זה ששלמה ייתן לי את אבישג השונמית לאישה. וכאשר שומע שלמה את הדבר הזה, הוא אומר, כה יעשה לי אלוקים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. למה כועס שלמה על אדוניהו כל כך? תשובה פשוטה, מפני שבכל המעשים הללו, השכיבה עם פילגש האב או המלך, היא בעצם הכרזת מועמדות ליורש וביטוי לכך שאדם הוא היורש. כששכב ראובן עם בלהה פילגש אביו, הוא בעצם ביטא בכך את התפיסה שהוא היורש הראוי ליעקב, והוא אפילו מקדים ליטול את מה שממילא אמור היה להגיע אליו. כפי שאנחנו יודעים שיעקב לפני שהוא נפרד מבניו, הוא אומר לראובן, פחז כמיים על תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. המהירות המופרזת הזאת ללכת ולירוש את יעקב בעודו בחייו, למרות שהוא באמת אמור, עוד מעט היה אמור לרשת את יעקב, והמהירות של ראובן ללכת ולשכב עם בלהה ולהבטיח לעצמו את הבכורה ואת הירושה, המהירות הזאת הייתה בעוכריו וכך נתלה ממנו הבכורה. הדברים האלה רק נאמר במאמר מוסגר, אם נשאל לשם מה זקוק היה ראובן לשכב עם בלהה, הרי הוא הבכור ממילא. ניתן לראות בכל הסיפור הזה מידה כנגד מידה ליעקב על פרשת גניבת הבכורה, שראובן אולי מכיר את הסיפור המשפחתי ויודע שכשם שאביו לא ראה את הבכורה כדבר מובן מאליו, כך גם הוא עצמו צריך לקחת בחשבון שמה הבכורה בסוף תינתן לאחד מאחיו, ולכן ראובן לא מסתפק ביותו הבכור והיורש הרשמי, אלא הוא גם נוסף לכך צריך לבצע צעדים בפועל כדי להבטיח לעצמו את הבכורה. אבל ראובן אכן מתקן את חטאו, והוא הראשון שמתחיל בתהליך של תשובה בין בניו של יעקב. והדברים בולטים כאשר בפרשתנו, כאשר האחים רוצים להרוג את יוסף, הדמות היחידה שמתערבת פה בעניין זה דמותו של ראובן, שבא ואומר, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, והתורה מעידה בפירוש על כוונותיו, למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. ובהמשך אנחנו יודעים שבזמן המחירה עצמה ראובן לא היה, וכאשר וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו, וישוב אליך ויאמר, הילד איננו, ואני, אנה אני בא. הסיפור הזה הוא התיקון המוחלט לחטאו של ראובן. מפני שאם החטא הוא הבכורה, הרי שהתיקון הוא הצלתו של יוסף, שנראה בשלב הזה כדמות די מיועדת לבכורה. אחרי שישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו ועשה לו קטונת פסים, והדבר הזה גרם לכך שאחיו ויסנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, עד כדי כך. והנה ראובן יכול עכשיו להשתתף במעשה הריגתו של יוסף, ובכך אולי לשפר את מעמדו פעם נוספת כבכור, ובכך להסיר ממנו לפחות מתמודד מאוד רציני על תפקיד הבכור והמנהיג של המשפחה. אבל ראובן לא עושה את זה, וראובן מכל האחים הוא היחיד שעניינו אך ורק להשיבו אל אביו. זהו התיקון המוחלט, תשובת המשקל השלמה והמוחלטת של ראובן לחטאו, ובכך ראובן היה לראשון מן האחים שחזר בתשובה ותיקן את החטא. וזהו כמובן הבסיס לאותו מדרש מפורסם שמביא רש"י על הפרשה, בשעה שמסופר וישוב ראובן אל הבור, היכן היה? אז אחד הפירושים שהיה עסוק בסקו ובתעניתו על שבלבל את יצועי אביו לפי המדרש, וכמובן שעל דרך הפשט הרעיון הזה הוא עומק הפשט, מפני שזה באמת המפתח להבנת הפרשה שלנו והתנהגותו של ראובן כתיקון וכתשובה לחטאו בפרשת בלהה. הדמות השנייה שמעורבת בסיפור זה דמותו של יהודה. אחרי פרשת בלהה, שבה התברר שראובן ככל הנראה לא הולך להיות הבכור והמנהיג, הדמות הבאה בתור היא יהודה. שמעון ולוי גם הם כבר ננזפו באופן חמור על ידי אביהם בפרשת שכם, ועכשיו יהודה הוא בעצם הדמות המרכזית. וכאן אנחנו פוגשים את יהודה בפעם הראשונה בפרשת מכירת יוסף. דמותו של יהודה בפרשה הזאת היא דמות מורכבת במידה מסוימת. במבט הראשון, בשלב הראשון, הוא היה יחד עם אחיו שרצו להרוג את יוסף, כאשר רק ראובן ניסה למנוע את זה מהם. בשלב השני, אומר יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהיבו כי אחינו ושרנו ניתן לראות ביהודה משהו אחד שיש בו בחינה מסוימת פחות חמורה מן האחים, בכך שיהודה איננו רוצה להרוג את אחיו, והוא מדגיש את הבעייתיות בהריגת בן למשפחה, כי אחינו בשרנו הוא. אבל התחליף שמציע יהודה הוא למכור את יוסף. ולמכור את יוסף לעבד, זה אומנם לא להרוג אותו, אבל זה עונש חמור ביותר, וחיי עבדות במצרים הם חיים קשים ביותר, חיים קשים מנשוא, שספק אם המוות רע מהם בהרבה. ולכן, המחירה של יוסף מצד אחד, והתעייתו של יעקב מצד שני, הקרנה הקטונת בן חי אם לא, זה בהחלט חטא חמור של יהודה, וגם החטא הזה דורש תיקון. בפרק הבא, בפרק למד חטא, יהודה בתחילת הפרק הולך ושוקע עוד יותר בתהומותיו של החטא. מסופר על כך שיהודה יורד עד איש הדולמי ושמו חירה, ולא בכדי התיאור הוא של ירידה, מפני שאנחנו ממשיכים, ירידה רוחנית של יהודה, והוא מוליד את ער ועונן ואת שלה, ואז בבכורו של יהודה, ער עושה הרע בעיני השם והשם ממית אותו, ועונן שמתבקש לייבם את תמר עושה עוד צעד חמור נוסף, והוא בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו, ולכן גם הוא ראה בעיני השם, והשם ממית גם אותו, וגם יהודה בעצמו איננו פועל כאן בצורה חיובית, אלא הוא אומר לתמר קלתו, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו. המעשה שעושה יהודה, שהוא מטעה תמר, ואומר לה, חכי עד יגדל שלה, מפני שהוא חושש שמא ימות גם שלה כאחיו. כדברי חזל, בעצם יהודה אומר לתמר, את אישה קטלנית, כבר שלושה בנים שלי כבר מתו בגללך, ולכן יש לחשוש שמה את עוד תגרמי גם למותו של הבן הזה. ועל כן הדבר הזה מהווה בעצמו חטא, מפני שאנחנו יודעים שזה שמתו בניו של יהודה זה לא בגלל תמר בכלל, אלא בגלל יהודה בעצמו, בגלל מה שעשו בניו, ואפשר לראות בחטאים של הבנים לא רק עונש, לא רק מעגל של חטא של הבנים ועונש להם, אלא גם חטאו של יהודה במכירת יוסף, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. וסביר להניח שמותם של שני בניו זה לא רק בגלל המעשים שלהם, הם גם בגלל יהודה. והראיה שכאשר ביקש ראובן מיעקב לשלוח איתו את בנימין ויעקב מסרב, אז אומר ראובן, את שני בניי תמית אם לא אביאנו אליך. מאיפה לקח ראובן את הרעיון המוזר הזה שאביו יהרוג את שני בניו? ככל הנראה הוא לקח את זה מיהודה שכבר נענש על מכירת יוסף בכך שמתו שני בניו. אז גם יהודה נענש וגם בניו נענשו, ובכל אופן יהודה מגלגל את כל האשמה בסיפור הזה על תמר, ובכך מוסיף חטא על פשע. דרך החטא של יהודה מביאה אותו עד למעשה הזה שהוא רואה מה שנראה בעיניו כאישה זונה שיושבת על הדרך, והוא אומר לה, הבה נא אבוא אלייך. וכאן באמת מגיע יהודה לשיא השפל. יש להוסיף שבשני הכישלונות הללו של יהודה, גם במכירת יוסף וגם בפרשת תמר, יהודה בעצם פועל בשני המקומות למען האינטרס האישי, ומעדיף בזה את זה על פני החובה המוסרית והדתית. גם מכירת יוסף, יהודה כמובן היה לו אינטרס אישי ביותו, כמו ראובן שהזכרנו מקודם, עומד מול העובדה שיוסף הוא המועמד הבכיר לרשת את אביו ולקבל את תפקיד המנהיגות של המשפחה. וגם בפרשת תמר, יוסף, יהודה, בזה שהוא מסרב לתת לה את שלה, הוא גם שוב מעדיף משהו מנקודת ראות, כפי שאמרנו מקודם, מוטעת שלו, שתמר אשמה, על פני מחויבותו המוסרית ביחס לתמר. אבל באמת גם יהודה, כמו ראובן, זוכה לתקן. ובשעת המבחן הגדולה, האם יוסיף יהודה את הירידה, או ידע לעצור אותה ולעלות אותה, לעלות ממנה כלפי מעלה, אז באמת התורה מעידה על הקשר שבין תחילת התשובה של יהודה לבין החטא. כאשר יהודה עומד להוציא את שרה, את תמר, הוציאו ותשרף, אז אומר יהודה, אומרת תמר ליהודה, הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה. אז חזל כבר עמדו על הזיקה שבין המשפט הזה, הקרנה למי החותמת והפתילים, לבין המשפט שאמרו בניו של יעקב לאביהם, הקרנה קטונת בנחי אם לא. ככל הנראה, המילים הללו שאמרה תמר הזכירו ליהודה משהו, ולכן כאן המבחן הגדול של יהודה, ידע לעצור את ההידרדרות הזאת, את החטא שרודף חטא, או יצליח להתרומם מזה. ובאמת גדולתו של יהודה היא בכך שהוא אמר, צדקה ממני, כי על כן לא נתתיע לשלה בני. המהירות הזאת שבה עונה יהודה בלי היסוס, ולמרות שהוא יכול היה להכחיש, ויכול היה לומר שום דבר, אני לא יודע, והיא לא הייתה יכולה להגיד מולו דבר, הגדולה הזאת של לומר צדקה ממני, כאן מתחילה באמת נקודת התיקון של יהודה. ויש דמיון שגם עליו חזל למדו, שבין הצדקה ממני שאומר יהודה, לבין מה שלימים עתיד צאצא של יהודה לומר, כמובן הכוונה לדוד, בשעה שבא אליו נתן הנביא עם משל כבשת הרש, ואומר לו אתה האיש, ודוד מגיב מיד חטאתי להשם. כאן באמת גדולתם של יהודה ובניו היא ביכולת לא להתעקש, להכיר בחטא, לתקן אותו ובאמת לשוב בתשובה שלמה. ומכאן באמת אנחנו מוצאים את יהודה כאיש שנוטל את המנהיגות במובן החיובי של המשפחה, נוטל על עצמו אחריות בפרשות הבאות, כאשר הוא נוטל על עצמו את האחריות על בנימין כשהוא משכנע את יעקב לשלוח אותו עמהם, ובסופו של דבר כאשר יהודה ניצב במצב הקיצוני, במין תשובת המשקל הקיצונית למחירת יוסף, כאשר יוסף לוקח את בנימין ואומר לאחיו חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום לאביכם, כאן בא יהודה ואומר ישב לעבדך תחת הנער עבד לאדוני והנער יעל אמחיו. זה כמובן התשובה המלאה, התיקון המלא שעליו הרמב"ם מדבר, שאדם נמצא באותה סיטואציה הוא מגיב בצורה אחרת, זאת התשובה המלאה והשלמה. וגם יהודה אם כן מצטרף בגדול למסלול התשובה. והדמות האחרונה שעליה נדבר זה דמותו של יוסף. גם המפגש הראשוני שלנו עם יוסף איננו מפגש חיובי, כפי שהוא מתואר בתחילת הפרשה, שיוסף מביא את דיבתם של אחיו רעה אל אביהם. לא, ככל הנראה הייתה לו, למרות שלא ידוע לנו מה היו הסיבות הללו, המדרש מתאר כל מיני סיבות, אבל ראינו שבאמת אחיו של יוסף לא תמיד בתחילת דרכם נהגו בדרך חיובית, ומן הסתם הייתה דיבה שניתן היה להביא אותה אל יעקב. אבל אין ספק שהתיאור הזה איננו תיאור חיובי, והתוצאה של שנאת האחים אותו לא מחמיאה ליוסף, וגם גערתו של יעקב על זה שיוסף מספר את חלומותיו, זאת בהחלט נקודת ביקורת על דרכו של יוסף. אפשר באמת לראות את הבעייתיות בדרכו של יוסף, לא רק בכך שהוא מביא את דיבתם רעה, אלא גם בנקודות נוספות, גם בחטא שיש בו מן הגאווה. הסיפור החלומות הוא דבר בעייתי מצד עצמו. והדבר השלישי, שבכל דבריו של יוסף בתחילת הפרשה אנחנו לא מוצאים שם שמיים. הוא מספר על החלומות, כולם מבינים למה הוא רומז בחלומותיו, ושם שמיים לא נישא על פיו. ועל כן גם יוסף עובר סדרת חינוך, גם יוסף כמו יהודה עובר סיטואציות קשות, וגם יוסף מצליח להשתחרר ממעגל החטא ולהגיע לדרך של תשובה ושל תיקון. ואצל יוסף התיקון הזה מתחיל כאשר הוא נמצא בבית פוטיפר, ואשת פוטיפר נושאת את עיניה אליו, ויש ליוסף הזדמנות להגיע דרכה לאיזשהו מעמד מיוחד. חזל מרחיבים בעניין הזה מה יכלה אשת פוטיפר להבטיח לו, אבל כאן בנקודה הזאת יוסף כבר מבין שהדרך צריכה להיות אחרת, והוא מסרב באופן שיטתי ועקשני, וגם כאשר היא תופסת אותו שכבה אימי, הוא עוזב את בגדו בידה ונס החוצה. ובכך בעצם הוא מדגיש שני דברים, גם את מחויבותו המוסרית כלפי אדונו, איננו גדול בבית הזה ממני ולא חסך ממני מאומה כי אם אותך, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת. זאת היא המחויבות המוסרית שהיא תיקון ליחסו הבעייתי של יוסף לאחיו בתחילת הפרשה, וגם הסיומת וחטאתי לאלוקים כאמירה בתחום הדתי ולא רק בתחום המוסרי. לאחר מכן אנחנו רואים ששם שמיים שגור על פיו של יוסף לאורך כל הדרך. כאשר שר המשקים ושר האופים פונים אליו, אומר להם יוסף, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי, ודבר ראשון הוא מזכיר את שם השם. וכאשר הוא מגיע לידי פרעו, והוא שומע את חלומותיו של פרעו, שוב מדגיש יוסף מיד, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעו. וגם כל ההמשך הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעו, אשר האלוקים עושה הראה את פרעו. הזכרת שם שמיים מהווה באמת תיקון לסיפור החלומות שבהם שם שמיים לא נזכר בכלל. אבל אצל יוסף קיים תיקון גם בהקשר להבאת דיבתם של אחיו רעה. וכאן אנחנו חורגים קצת מתחום הפרשה שלנו, ולכן נזכיר בקיצור שבסוף ספר בראשית, כאשר באו אחרי יוסף אליו ואמרו לו, תדע לך שאביך ציווה לפני מותו, כה תאמרו לי יוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך, ואתנה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. ויבכי יוסף בדברם אליו. מדוע בוכה יוסף? אז חז"ל כבר עמדו על כך שהאחים שינו בדבר מפני השלום, ובאמת יעקב לא ציווה אותם, לא ציווה את יוסף לומר, לא ציווה אותם לומר ליוסף, ולא ציווה את יוסף שימחה להם, ולכן יוסף בוכה בגלל שהם חשדו בו שהוא נותר להם טינה. אבל בעניין הזה נחלקו המפרשים, האם בכלל יעקב ידע ממכירת יוסף? רש"י בחלק מן הפסוקים, מטרף בני אליטה, בחלק מן הפסוקים שיעקב מדבר ליהודה, מפרש הכוונה למכירת יוסף. אבל רשב"ם ורמב"ן חלקו על רש"י מבחינה פרשנית, ורמב"ן טוען במפורש, לא מצאנו בשום מקום שיוסף סיפר ליעקב על מכירתו ועל כל הסיפור למה הוא נעלם. ולמרות שהיו להם הזדמנויות לשוחח, אף פעם הנושא הזה לא הוזכר. ויתרה מזאת, יש אולי להביא ראיה לשיטת הרמב"ן. אילו באמת יעקב ידע ממכירת יוסף, יש מקום רב להניח שהוא לא היה תוקף את ראובן בצורה כל כך חריפה, פחז כמיים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. לו היה יודע יעקב על פרשת מכירת יוסף, הוא בוודאי היה שומע מיוסף שראובן לא היה שותף באותה מכירה, והוא היה מאשים אחרים. והעובדה שיעקב לא מזכיר, בוודאי לא בצורה ברורה, את מכירת יוסף, היא הוכחה ברורה למדי שאכן יוסף, כפי שמתבטא הרמב"ן במוסרו הטוב, לא רצה לספר לאביו מה עשו לו האחים. ובזה באמת מגיע התיקון הסופי של יוסף גם על פרשת ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. כלומר, גם בשעה שיכול היה להביא את אם כל הדיבות הרעות ליעקב ולומר לו מה הם עשו לו האחים, גם בשעה הזאת יוסף נמנע מכך, וגם יוסף מצטרף למעגל התשובה. שלושת האחים, שלוש הדמויות הללו, ראובן, יהודה ויוסף, מורים באמת דרך תשובה לבת השובבה. ובעקבותיהם גם האחים כולם, שמכים על חטא במכירת יוסף ואומרים, אבל אשמים אנחנו. והדבר הזה מהווה מסר חשוב דווקא בשלב הזה, לקראת הפיכת עם ישראל להיות עם, להפיכת משפחת יעקב להיות עם. וכאשר מדובר על יחידים, מיחידים אפשר לצפות שיחיו ברמה גבוהה ביותר בלא כמעט ליפול. אבל כשמדובר בעם, עם גדול, אין אפשרות שכולם יהיו צדיקים, ואין אפשרות שאנשים יחיו בלי קשיים, בלי מתחים, בלי התמודדויות, בלי יצרים, וזו דרכו של עם וזו דרכם של בני אדם. ולכן דמויותיהם של ראובן, יוסף ויהודה באמת מהווים ציון דרך כיצד עם צריך לנהוג. אי אפשר לצפות מעם שלא לחטוא, אבל אפשר, בהחלט אפשר לצפות ולדרוש מבני ישראל שאם הם חוטאים וגם אם הם עושים עבירות קשות וחמורות, שידעו לתקן, לקחת את האחריות ולשוב בתשובה שלמה. דיברנו על כך עם רחל, והדברים האלה בולטים עוד יותר עם בני יעקב, שבדרכם מראים כיצד למרות חטאים של מכירה ושל דיבה ושל כל הבעיות האחרות שהיו, ידעו להתעלות, ידעו לומר צדקה ממני, ידעו לומר אבל אשמים אנחנו, ידעו לתקן, ומכוח התיקון הזה להורות לעם ישראל את דרך התשובה. שבת שלום.